בוקר טוב לכולם. לא שמעתי. זהו, חשב שאני לבד. ובוקר טוב לכולם, היום יום רביעי, במר חשבן, תשע"ח, אנחנו היום בשיעור חסידות לזמן חורף התחלנו. אנחנו היום נלמד כמה וכמה דברים מתוך דברי רבי נחמן, אבל, לא אבל, זה לא המקום להגיד אבל, בהקשר למה שלמדנו אתמול אצל הרב קוק, בפסוק הידוע, זוכרים אותו? מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אנחנו נראה ונתבונן בתפיסת העולם של רבי נחמן כלפי הפסוק הזה, ובכלל לגבי ההקשר בין תורה ותפילה. הסוגיה שאנחנו למעשה עוסקים בה, גם בשיעורי תפילה, עיון תפילה, בהסתייעות גדולה מאוד על ספרו, סידורו, של הראיה, עולת ראיה, גם נראה מקורות נוספים, לפחות השבוע, שדנים בהיבטים נוספים בפסוק הזה. אבל בואו ונתחיל, קודם כל, בדברי רבי נחמן. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', בתורה חפה, ואנחנו נקרא את מה שאומר רבי נחמן, באות א' אצלכם, גם טוב לעשות מהתורה תפילה. יופי, כלומר, אדם לומד תורה, הוא מהתורה הזאת צריך למעשה לכתוב מה שנקרא תפילה פרטית, תפילה אישית מהתורה שהוא למד. מה זה התורה שהוא למד? הכוונה, כל נושא שהוא לומד מתוך תורתנו הקדושה, אם זה בתורה שבכתב על ארבעת הרבדים, פשט, רמז, דרש וסוד, או בתורה שבעל פה, דרש, רמש, רמז, דר, פשט, רמז, דרש וסוד, לעשות מזה תפילה. עוד לא התחלנו אותה כבר עם שאלות. זה לא נכון, תמתין. היינו, מסביר רבי נחמן, איך אפשר לעשות מלימוד תורה. אדם למד הוויות אביי ורבא. אדם למד קושייה בתוספות. אדם למד מדרש. אדם קרא איזה מאמר תורני. כן, איך הוא עושה מזה תפילות? עדיין בלי שאלות. בסדר, אם אפשר. לכן מסביר רבי נחמן, כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפילה. קודם כל, לא ניכנס כרגע להסבר מה פירוש צדיק האמת, זה מושג מאוד יסודי אצל רבי נחמן, אבל בעיקרון, כשאדם שומע או לומד מאמר או דבר תורה, שיעור מאדם ירא שמיים שהוא מדריך אותו בעבודת השם, אזי מזה יעשה תפילה. מה התפילה? איך אפשר לעסוק למשל מבראשית בראי האלוהים את השמיים ואת הארץ? עכשיו מחבר תפילה. זה קצת מסובך. נקרא למשל פרשת השבוע. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. נו, איזה תפילה אפשר לחבר? מסביר רבי נחמן, מה הכוונה לעשות מזה תפילה? ראינו לבקש ולהתחנן לפניו יתברך על כל מה שנאמר שם באותו המאמר. מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה וכמה הוא רחוק מזה? כלומר, אומר רבי נחמן, תסתכל מה שאתה קורא, תסתכל מה שלמדת, תסתכל מה ששמעת ותבחן את מיקומך הפיזי והרוחני, יחסית למה שקראת, למדת, שמעת. ואם, ובוודאי, לא אם, כולנו חסרים, תתפלל שהחיסרון הזה יתמלא. אז הנה, עשיתי מתורה תפילה. מה היו המילים? נו, ברוך השם, כל אחד יש לו סגנון מילים משלו. אבל, ממשיך רבי נחמן ואומר, ויבקש מאיתו יתברך שיזכהו לבוא לכל הנאמר שם באותו המאמר. והמשכיל, והחפץ באמת, יוליכו השם בדרך אמת, ויבין מעצמו דבר מתוך דבר איך להתנהג בזה, באופן שיהיו דבריו דברי חן, בטענות נכונות לרצותו יתברך, שיקרבהו לעבודתו באמת, בעניין שיחה זו עולה למקום גבוה מאוד, ובפרט כשעושה מתורה תפילה, וזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. טוב, טוב, את החלק האחרון לא הסברתי, אבל עוד מעט נגיע אליהם. כן, אתה כל מהר ככה מסמן לי. בכבוד. בכל.
שנייה אני אגיד.
אז אולי אני אמשיך, בסדר? אה, אוקיי.
האם גם משיר שאני לומד אפשר, זה לימוד תורה?
לפי דברי רבי נחמן מדובר על עניינים שעוסקים בתורה. אם יש שיר שהוא של רבנו אבן גבירול, אבן עזרא.
לא,
שירים חדשים של היום.
שירים חדשים שלוקחים איזה משהו מתורה.
אתה אומר, אם יש ציטוט מפסוק ועשו ממנו שיר, או לקחו מספר פסוקים ושילבו אותם בשיר.
מאמר חז"ל,
ושילבו אותו באיזה שיר, האם גם מזה ניתן לעשות תפילה? תראה, לפי דברי רבי נחמן, אם נעיין היטב, בוא נראה מה הוא אומר. כשלומד או שומע מאמר תורה. כלומר, הכוונה היא ללימוד ולא לשיר. אבל אפשר. אפשר, זה לא מאמר. שנגיד, יש פסוק, שיר המעלות, כן, זה תהילים. אם הוא עורד כל הפרק, אז אתה יכול לעשות מזה תפילות. אבל אם מישהו כותב שיר געגועים לבית המקדש, וזה מילים משלו, והוא מכניס באמצע ותחזנה עינינו בשולחן לציון ברחמים, חושב לי שזה לא התכוון רבי נחמן.
אבל
בסדר, אפשר, אפשר, אבל זה לא מה שמדבר רבי נחמן. כן, מה רצית לשאול?
הכוונה היא, אולי בשאלה, לקחת דברי תורה ולעשות מהם, מה שהכוונה כאן תפילה, לעשות שיר מסוים.
אם אתה רוצה...
תמלא את השיר, כאילו.
אם אתה רוצה את התורה שלמדת או מה ששמעת להפוך לשיר, בבקשה. אבל תכף נראה, אנחנו רק פתחנו את העניין, ונראה מה הכוונה במושג תפילה, בדברים הללו. נגדיר אותה, האם תפילה צריכה להיות שורות זו מעל זו, או יכול להיות בכל מיני צורות ביטוי. כן, רק שלא נצא בריקוד אינדיאני סביב המדורה, לא בטוח שזה נכון. אבל, למעשה, מה שפה מדבר רבי נחמן, הוא דבר שנוגע בשורש יסודות שיטתו, בתפיסת עולמו, במושג ההתבודדות.
התבודדות?
יש לנו כמה וכמה מקומות, אם אפשר. יש כמה וכמה מקומות בתורתו, בשיטתו של רבי נחמן. יש כמה חסידויות נוספות שלקחו את זה, כי זה ביסוד הדברים מצינו אצל הבעל שם טוב. מידת ההתבודדות. ההתבודדות משמעותה להתנתק. להתנתק. תן דוגמה. כשאדם יוצא לנופש עם המשפחה והולכים לצימר או לבית מלון, וכשמגיעים לבית המלון או לצימר, או לאן שבחרו, הקימו מאהל באיזה יער, ליד מעיין וכו'. השאלה, האם באמת מושג הנופש ברור למשפחה, או לבני המשפחה, או לאדם, אם הוא הולך לבד, כשהוא מגיע לאן שהוא קבע. אם, אחד הדוגמאות שנבין, האם באמת הוא הבין לאן הוא הגיע, ומה המטרה, אנחנו נתבונן מה הוא עושה לאחר שהוא יתארגן. אם אנחנו נראה אותו מוציא את הפלאפון שלו ובודק מה קרה בפייסבוק או בוואטסאפ, סימן שהוא לא יצא לנופש. למה? משום שהוא נשאר באותו מקום שהיה מקודם, רק הוא החליף מיקום גיאוגרפי. כשאנחנו מדברים על נופש עם המשפחה, זה אומר שכל מה שמסביב שהיה עד היום יצא לנופש. כלומר, אני עכשיו רק עם המשפחה. שום דבר אחר לא קיים. אם אני חוזר לשגרה, אני פותח מסך ומתחבר בבית המלון או בצימר לווי-פיי, אז אם כן, לא יצאתי לנופש. אני נשארתי כמו בבית, רק החלפתי מקום. כלומר, כשאני רוצה להתבודד, אני רוצה לבודד את עצמי מהשגרה ולצאת למשהו אחר, להתרענן, אני צריך להתרענן. זה אומר שאני לא עושה את מה שעד היום עשיתי. המושג התבודדות הוא מושג שאתה נמצא בלי גירויים חיצוניים. זה המושג התבודדות. וזה נקרא במילים אחרות ניתוק מהשגרה שמבלבלת את האדם, שגוררת אותו, שמגרה אותו, והוא מתמקד ברעיון העכשווי. אז הוא התנתק. כדי להתבודד לא צריכים לנסוע. אדם יכול להיות כאשר סביבו יש 100,000 אנשים, והוא מתבודד. הוא מתבודד כי הוא, הראש שלו והמחשבות שלו והעניינים שלו עסוקים במטרה, בנקודה שבה הוא עכשיו החליט להתמודד איתה או להיות איתה. אבל הוא צריך לנתק את כל הגירויים בחיתונים. כשאנחנו מדברים למעשה על מושג ההתבודדות, אם נחפש בתורתו של רבי נחמן את המילה להתבודד, לא נמצא כמעט. יש מקומות בודדים. אבל זה יותר נאמר בשיחות בעל פה שהוא אמר לתלמידה, בפרט לרבי נתן, שהיה תלמיד המובהק. כלומר, למעשה, התורה הזו שקראת, לעשות מהתורה תפילה, היא מעלה את השאלה הגדולה סביב הפסוק שהזכרנו אתמול. אותם אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. מה הקשר?
מה זה גם?
כלומר, גם התפילה שהוא מתפלל באותו היבט, כן? היא גם כן תועבה, וראינו אתמול 3-4 שיטות להסביר מה. כן, כן. כן, שאלה. אצל רבי נתן אנחנו נמצא את המילה התבודדות הרבה. אבל אצל רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן פחות. כמעט ולא. אלא, מה? גם לא, גם לא. אז הדברים שהוא אמר בעל פה. כן? יש סיפור יפה על החתם סופר. שהוא היה, היו באים אליו הרבה אנשים שואלים אותו שאלות בהלכה. הוא היה אומר, מותר, אסור, אסור, מותר, כן, לא, עונה מיד. שאל אותו פעם, הבנו, הכתב סופר, אבא, מה זה הדבר הזה? מה, למה אתה עונה לכל השאלות שיש? אמר לו, תראה, בכל דור ודור, יש אחד שהוא פוסק הדור, ולכן, קבל ברוך הוא קבע שהוא יהיה פוסק הדור, והוא צריך לפסוק. אמר לו, מי אמר שזה אתה? הבן שואל, אבא, אמר לו, אני אגיד לך מי אמר. מישהו פנה אליך? לא. מישהו שואל את פלוני, את אלמוני? לא. באים אליי, כנראה זה אני. כלומר, הרעיון הוא להתמקד, כן, בעניין. רבי נחמן אמנם דיבר על ההתבודדות בעל פה. בהרבה שיחות בעל פה. בשיחות הבעל פה, ואנחנו יודעים שהרבה מאוד דברים נאמרים בעל פה יותר מאשר בכתב. דיברנו על זה בשנה שחלפה, תשע"ז. כשאדם רוצה לכתוב מכתב, כן? או שהוא יכול לפגוש את האדם ולדבר איתו בעל פה. מה הוא יעדיף? לכתוב אימייל, מכתב, או להיפגש עם האדם ולדבר? מה אתם אומרים?
להיפגש,
מדוע?
לא,
אבל מדוע? כי יותר קל לבטא את מה שאתה באמת חושב.
זה גם יותר אמיתי, שאתה אומר.
גם אמיתי, כשאתה כותב, אתה נאלץ להכניס לתוך מסגרת מוגבלת את כל הרעיונות שלך.
כן, אבל אני אף סופג אותו.
כי מילים יכולות לתאר על גבול מסוים את המחשבות. כן, לדברים אתה לא יכול. אתה לא יכול פשוט במילים לתאר. ובעל פה אתה יכול. ממילא, כשאנחנו מדברים על השיחות בעל פה של רבי נחמן, הרבה דברים נאמרו בעל פה עם משמעות רחבה יותר. אוקיי? גם נושא ההתבודדות. בואו, אני רוצה להמשיך, כי אני, יש לנו גבולות גזרה. לכן, כיצד מחברים בין תורה לתפילה לשיטתו של רבי נחמן? לא רק זה. לפי הסגנון של דברי רבי נחמן, אנחנו רואים שהוא לא בא מתוך נקודת ראייה או אמירה שיש קרבה בין תורה לתפילה. אם הזכרנו אתמול את הפסוק, מסיר אוזנו משמוע תורה, כמו שהגמרא מביאה בשבת דף י' עמוד א', גם תפילתו תועבה, כן? לכאורה הם עומדים אחד בסתירה לשני. כלומר, סליחה. תודה. כלומר, אם אני צריך להתפלל או ללמוד תורה, אז אני אמשיך ללמוד תורה. כלומר, זה סותר את התפילה. או הפוך, תפילה זאת תפילה, אז אני עכשיו מתפלל, אני לא לומד. לכאורה יוצא שהם עומדים אחד נגד השני. לפי דברי רבי נחמן, לכאורה בשלב הזה של השיעור, מה עולה? עולה תמונה אחרת לגמרי. עולה תמונה של שני מושגים שקרובים וקשורים זה בזה. כי אני צריך לעשות מהתורה שלמדתי מה? תפילה. כלומר, יסוד התפילה שלי, מה הוא? לא שמעתי?
התורה.
כלומר, זה לא משהו שעומד בסתירה, אלא זה משהו שעומד באופן מושלם כמשלימים אלו את אלו. וזה עוד תפיסה, זווית נוספת, שעד היום לא פגשנו. כן, וואו, היום אתה ברוך השם מלא שאלות קרימון. כן. נפלא, שאלה מצוינת. זה לא מוזכר. זה לא מוזכר. כל הלכות תפילת 18 נלמדו מתפילתה של חנה בספר שמואל א', א'. מה? או, יפה. אז עכשיו אנחנו צריכים להסביר, אבל לאט לאט, אתה על תחילת השיעור כבר שואל שאלות של אמצע השיעור, ברוך השם. אז בואו נמשיך. בואו נמשיך. עוד אחת ואחרונה ל-10 דקות הבאות, כן.
המילים בצורה מיוחדת ככה שכל
המחשבות
דבר
שאומרים. לא הבנתי את השאלה.
שאני עובר נגד על ספר של רבי נחמן, אז כל פעם שאני עובר, אז אני מדבר עוד
פעם. נו, בסדר, ואז?
ואז רבי
נחמן,
אני יכול לדעת להכניס את המחשבות שלו.
ממש לא. רבי נחמן, כשספרו נכתב אחרי שהוא נפטר, זה לא הוא כתב אותו. רגע, ותלמידיו, מה שנאמר להם בעל פה, העלו על הכתב. בסדר? כן, רבי נתן. עכשיו, הרעיון המרכזי הוא שזה שאתה מגלה עוד הבנה נוספת במה שנאמר, זה לא שזה מה שנאמר, אלא אתה קיבלת הבנה נוספת, עומק נוסף. המילים נשארו אותן מילים, והן מוגבלות, כי הן ממוספר. ממוספרות, יש כך וכך מילים בטקסט, כן? וזהו, וזה לא מתווסף. התוספת היא אצלך בהבנה. בסדר? אז הנוסח לא משתנה. 10 דקות מעכשיו, אנחנו ממשיכים ללא התקפות ירי, כן? טוב, לכן, בואו ונמשיך ונראה. תתעקבו אחריי באות ב', זה ראינו גם קצת אתמול, אבל בואו נראה. לעשות מהתורה תפילה למעשה, לפי דברי רבי נחמן, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אלו ואלו קשורים זה בזה, כמו למשל, מוחו של האדם קשור לכליות. מה הקשר? יש קשר, זה בלי זה לא עובד. כלומר למעשה, הקשר לפי דברי, סליחה, לפי דברי רבי נחמן הוא קשר אינטימי, הוא קשר קרוב, הוא קשר של חיבור בלתי מתנתק. ובמילים אחרות, זה קשר קיומי של תורת האדם כשהוא לומד תורה. כן? כשהוא לומד תורה, זה צריך להיות מתוך תפילה. והתפילה צריכה להיות מתוך תורה. זה מין מעגל סגור שזה תומך את זה וזה תומך את זה. זו תפיסה אחרת לגמרי. לכן, כשאנחנו מתבוננים במה שנאמר עכשיו, באות ב', רבה חזיה לרב נון הזה ראינו אתמול, במסכת שבת דף י' עמוד א', ודקמה אריך בצלותי. כן, זה עוד סוגיה, לא ראינו את זה אתמול, טעות שלי, לא ראינו את זה אתמול. אתם מכירים את החברה האלה? שמעריכים מאוד בתפילה? מכירים? אנחנו לא מדברים עכשיו, לא יצא לך. טוב, יש כאלה שמעריכים מאוד בתפילה, ואנחנו לא מתכוונים למקובלים שמכוונים. כי זו התפילה שלהם, הם לא מעריכים. התפילות הרגילות. ובבית הכנסת יש אנשים שכבר שליח הציבור נמצא במודים אנחנו לך, במודים דרבנן כולם, הוא עדיין נמצא בהשיבנו. כן? פלא לאט. או בגלל שזו שפה חדשה בשבילו, הוא עולה חדש, קשה לו עם השפה העברית, או שהוא ככה מתבונן במה שהוא אומר. כלומר, הוא מתפלל מתוך כוונה, מילה מילה וכו' וכו'. זה לוקח הרבה. יש לנו סיפור שהגמרא מתמודדת איתו, בואו נראה, רב החזיאל, רב ימנונה, דקמאריך בצלותי, אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? וואו, איזו שאלה מפחידה, נמשיך תכף לדביר. והוא סבר, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. רב ירמיה, וזה אנחנו ראינו אתמול, הבייתי וקמא לרבי זרע, הבו עסקי בשמעתה, נגה לצלויי, והקם מסרב רבי ירמיה. קרי יעלה רבי זרע, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה, ואני אתרגם את זה בתרגום כללי לעברית. רבה, רואה את רבי מנונה מעריך בתפילה. רבי מנונה מעריך, פלל, לאט לאט, יש לו זמן, מעריך בתפילה. אומר רבה, ככה בקול, שרבי מנונה אולי ישמע. כן, זה קצת מפתיע, אבל הכוונה פה בתפילה זה 18. ואז אומר רבא לרבי מנונה, כיצד אתה רבי מנונה מניח את לימוד התורה, שזה חיי עולם נטע בתוכנו, ומתעכב, מעריך בתפילה? על מה אדם מתפלל? על מה אדם מתפלל? על עכשיו. התפילה 18 היא לא לעתיד לבוא, היא על הצרכים הקיומיים העכשוויים. שלח לנו עכשיו, השיבנו עכשיו, רפאנו עכשיו, ברכנו עכשיו. לא, זה לעתיד לבוא אחרי תחיית המתים. אדם מתפלל על הצרכים היומיומיים שלו. כך תקנו רבותינו את התפילות. אז אם כן, אתה לוקח דבר שהוא זמני חולף, ועוסק בו זמן ארוך, ומניח את לימוד התורה שהוא יסוד כל עולמך ועולם הבא שלך. פלא. לא, שאלה באוויר. רבא זורק שאלה כזו אל רבי מנונה ורוצה לראות איך הוא יתמודד.
18 זה עיקר
תפילה,
לא?
לא הבנתי.
18 זה עיקר
תפילה. אנחנו מדברים פה על 18.
נו, זה עיקר תפילה.
בסדר, ואז?
נו, אז מה, אמרת עכשיו, דיבר מתפלל בכוונה?
לא, לא אמרנו שלא מתפלל בכוונה, שאלה. רבא מתפלל על האריכות. בסדר, הוא לא אומר לו לכוון, ודאי צריך לכוון, צריך להגיד הכל, אבל באמת, אל תגזים. תן זמן, אבל תזכור שזה בא על חשבון לימוד התורה שהוא חיי עולם. ואתה מתפלל על חיי שעה. 10 דקות, עוד לא עבו. לכן, ממשיכה הגמרא ואומרת, הלאה, עוד מקרה, במעשה, בוא נפנה זה, לפני המקרה הבא, מה הסברה של רבי מנונה? רבי מנונה אומר, לא, זה בסדר, משום שהעולם הזה נברא. לתורה, וגם יש בו תפילה, וזמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד, וזה לא בא על חשבון זה. כל אחד הוא מצווה בפני עצמה, ולכן אין לו בעיה להאריך, כי אני עוסק עכשיו במצווה תפילה. רבא לא מסכים איתו. רבא אומר, תתפלל מה שצריך, בכוונה כמו שצריך, אבל תזדרך. אל תאריך הרבה. איך הטעמים? יש טעמים בתורה שבכתב, נכון? אחד מהם זה מעריך, איך זה ממשיך? תרחה, כן, אל תטריח, זה תורח, כן, עזור. לכן, זה בדיחה, תרגע. מעריך תרחה, זה לא להעריך יותר מדי, אבל בסדר, זה שתי גישות. שתי גישות בתפיסת העולם של מושגי התפילה והתורה שנמצאת בחיי היום יום. הגמרא מביאה את הסיפור הידוע אתמול, שקראנו שרב ירמיה היה מעריך בתפילה, ורבי זרע חיכה לו, כדי שהם יוכלו ללמוד, ואמר לו, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. איפה הרעש הזה? זה מהרפרפת של המזגן. הבנתי. טוב, כלומר, מהגמרה, מהגמרה הזו במסכת שבת, אנחנו לומדים שני דברים. אחד, יש סתירה בין תורה לתפילה. והנה, יש לנו שני מוראים טרעמים על הניגודיות. איך זה יכול להיות? והדבר השני, על מה עדיף על מה? מה עדיף על מה, רבותיי? לפי הגמרא שלמדנו עכשיו, מה עדיף? תורה או תפילה?
תורה.
תורה. תורה עדיפה על תפילה. זה מה שלמדנו עד עכשיו. זה מה שלמדנו מהגמרא, מה לעשות?
הרב, למה אנשים כאילו זה לא
אנחנו בדיוק מדברים על זה, ואנחנו לומדים את זה, ונמשיך ללמוד את זה, גם בעולה טריה וגם עכשיו. אז טוב שאתה שואל, בואו נקשיב. כלומר, אם היינו לומדים מדברי הגמרא כמו שהיא עכשיו, אנחנו היינו אומרים שבפשטות אדם צריך להעדיף את לימוד התורה ולא את התפילה. כלומר, אם אני נמצא באמצע סוגיה, באמצע לימוד, והגיע הזמן תפילה, מה אני עושה? ממשיך ללמוד. זה הכל. כי היא עדיפה. התורה תמיד עומדת מעל הכל. איך אנחנו אמרנו הבוקר, בברכות השחר, לאחר שבירכנו בברכת התורה, אלו דברים שאין להם. שיעור, איך אנחנו מסיימים? בתלמוד תורה, כנגד כולם. כלומר, כל המעלות כולם, הכל נפלא ויפה וטוב ונכון ויציב וכו' וכו', אבל תלמוד תורה כנגד כולם. כלומר, אם זה סותר לימוד, אז הלימוד קודם. האם זה פשט המשנה? האם זו ההלכה? עוד לא עברו 10 דקות. לכן, אני אתן לך סימן, בסדר? לכן, בואו ונבין עוד מימד. יש גמרא במסכת ברכות, בדף כ"א, עמוד א', ושם יש אמירה מעניינת מאוד. אמירה של רבי יוחנן, שהיה גדול האמוראים בארץ ישראל, אפשר להגיד אולי גדול האמוראים בכלל, ומבחינה הלכתית עד כדי כך נתנו לו מעמד של תנא, למרות שהוא היה אמורא. והוא אומר משפט שמעמיד את כל מה שדיברנו עד עכשיו בשאלה גדולה מאוד, ומה הוא אומר? הלוואי שיתפלל אדם, כמה זמן אתם אומרים? כל היום. אומר רבי יוחנן, הלוואי בבן אדם יתפלל כל היום. רגע, אז מתי הוא ילמד אם הוא מתפלל כל היום? כי לימוד תורה זה באמת חיי עולם.
בלילה.
עוד, יפה, יפה. ובאמת כאן פוסק השולחן ערוך. שמה? שתפילה עדיפה מתורה. כך לכאורה יוצא מדבריו. אם, רגע, מיד. אם האדם יהיה עסוק בתפילה כל היום, כל היום, אז הוא לא ילמד תורה, אז זאת אומרת שהתפילה עדיפה. כלומר, חוזרים לשאלה הראשונה, תורה או תפילה? בגמרא בשבת אנחנו מוצאים לכאורה התרעמות שהתורה קודמת. ובמסכת ברכות אנחנו רוצים את זה רבי יוחנן, שהתפילה קודמת. אז וואו, השולחן ערוך מתייחד לזה גם כן, שתפילה היא קודמת. אז אם כן, כשאני לומד תורה, אז אני מפסיק כדי להתפלל. קיבלת תשובה? אם כן, מה אנחנו עושים בנקודה הזו שיש לנו שתי סתירות לכאורה? בהבנת דברי הגמרא, בשני מקורות. עוד קטן. לכן, בואו נסתכל אצלכם במקור מספר ג'. עוד ג' בדף שלכם, במקור האחרון אצלכם בדף. נראה לי שאתה מאוד... לכן, כשאדם רואה ולומד, אומר רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן קכ"א. כשאדם רואה ולומד בספר מסוים, ככה זה תרגום של הדברים, ובכל מקום שהוא לומד הוא מוצא את עצמו, אומר וואו, וואלה, זה כתבו בשבילי, זה מה זה נוגע בי, זה מה זה אמיתי, זה וואלה, זה חיבור פרטי, זה ממש אני. אומר רבי נחמן, הוא לוקח לעצמו מוסר ורואה פחיתותו ושפלותו. כלומר, הוא רואה מול הקיים, מול מה שכתוב, את המצב האמיתי שלו, והוא רואה את הפערים. ולכן מכל מקום, באיזה ספר שהוא בא ומעיין שם, וזה דבר מדהים, אומר רבי נחמן, זה סימן שחפץ לעשות רצונו יתברך. וואה, למה לקחתי דוגמה? היום הייתי עם אחד התלמידים בכיתה, אני לא מזכיר שמות. כן, עלינו יחד ברחוב קורות העיתים. ואז... היה שם ארגז עם ספרים, אבל שמצאנו אתמול את הספרים שאדם הוציא החוצה שכל מי שרוצה ייקח. ואז ראינו שם, ראיתי 5 סדרי משנה במקום 6, והתלבטתי אם לקחת את זה או לא, החלטתי שלא. אבל היה שם עוד ספר, היה ספר המידות. ספר המידות זה לא למידות לבניין או לביקור ספר המידות של רבי נחמן, ואותו תלמיד לקח אותו ביד, אמר לי, אפשר, אמרתי לו, קח, ובסוף החלטנו, אני החזרתי את המשניות בחזרה לארגז, והוא החזיר את הספר בחזרה לארגז.
זה היה לי כבר
מקודי. זה עכשיו. כל אחד מסיבות אבו. אומר רבי נחמן, כשאתה לוקח ספר ביד ופותח אותו, זה לא סתם. זה לא סתם. זה לא מדובר עכשיו על לימוד תורה שאתה צריך ללמוד, לומד מסכת, או מחייבים אותך ללמוד חומר מסוים. לא. זה כשאדם לומד תורה, מה שנקרא, מקום של ליבו חפץ. הוא עכשיו לוקח ספר, בן איש חי, מדרשים, לא בא לו, קורא ספר. אומר רבי נחמן, הספר הזה עכשיו, בנקודת הזמן הזו, בשעה הזו, ברגע הזה, לפי המצב שלך, הספר הזה נכתב בשבילך. יש בו מה שנקרא הודעות, הודעות וואטסאפ. הקדוש ברוך הוא שולח לך את הספר בכדי שתראה מה הוא רוצה ממך עכשיו. וממילא, אומר רבי נחמן, דבר יפה, זה סימן שחפץ לעשות רצונו יתברך, כלומר באמת איך זה קרה? אלא שבתוך האדם הייתה תשובה. האדם עשה מהלך נפשי עמוק ורצה להתעורר מתרדמת השגרה. היה לו זה ברק כזה, אופ, לעשות את זה בכל זאת. לקח ספר כדי להתחזק, וואו, זה הספר המתאים. ואיפה הוא לומד את זה? הוא לומד את זה מפסוק. מה הפסוק אומר? תסתכלו. אז אמרתי, הנה באתי. לאן באתי? לספר. במגילת ספר כתוב עליי. כלומר, ברגע שאני בא, האדם בא אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שולח לו את הספר המתאים לו עכשיו. והוא מקנה שכל מה שכתוב זה עליו. ואתם מכירים את הקטע הזה שאתם שומעים איזה שיעור, או קוראים אל הספר, ואתה אומר, וואי, מה, הוא דיברו עליי? וזה קורה לנו הרבה, למי שבאמת פותח ומעיין ומסתכל. וזה יותר מדהים, אפילו בדברים שזה נראה לכאורה שכלום. אדם לוקח פתאום חומש המדבר, לא אפילו פרשת שבוע. פותח ויוצא לו, ולא יודע, ויקח קורח בן כעד בן וכו'. מה זה קשור לדבר? הוא אומר, וואלה, זה עליי. כי אני לא מתייחס רק אל המילים שכתי, שהן כתובות, אלא מה הן מתארות. וקורח, ויקח קורח, מתאר מחלוקת. ואני בעל מחלוקת. או אני חולקים עליי. זה מה זה נוגע? זה מה זה שייך? זה מדהים. מיד. ולכן זה סימן לעשות רצונך אלוהי חפצתי. כלומר, אומר רבי נחמן, אתם מבינים שהתורה ותפילה זה אחד? כלומר, התורה להיות הלומד, למעשה, היא באה מתוך החם, מתוך תפילה פנימית של האדם לעשות תשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא שולח לך את מה? את השליחים הטובים שיחזקו את הרצון הזה. אז הנה התורה הפכה להיות תפילה, התפילה הפנימית של האדם לשוב אל השם, באה לידי ביטוי על ידי לימוד תורה. ואז זה מתחבר, כן, עכשיו מותר לך, אבל אחת. בכבוד. מה?
יש
אני יכול להמשיך?
לא.
כן.
כשאני
מתפלל
שחרית, אני
מתפלל
עד הזמן של
מנחה
של הפעם
הבאה. אתה מתפלל מזמן שחרית ועד מנחה כל היום?
לא.
לא הבנתי.
אני מתפלל שחרית, אני מתפלל עד
כן, עד מתי?
ואני מתפלל לנגיד כמה דקות, וזה עד, זה כאילו התפילה הזאת שלי בשביל עד הפעם הבאה.
יפה, זאת אומרת שזה חיי שעה.
לא.
כן, כי אתה חוזר על זה במנחה. ואתה חוזר על זה בערבית. זה חיי שעה, אתה מבקש על הדברים עכשוויים, אתה רוצה אותם עכשיו, ולא לתחיית המתים, ולא לעולם הבא. אתן לך דוגמה, אני אסביר לך. אתה אומר, סלח לנו, זה לעולם הבא? ועכשיו, על העולם הזה, זה נקרא חיי שעה. האדם מבקש רפואה, רפואה על מישהו. הוא רוצה שזה יקרה כשהוא יאיר בעולם הבא, אז הוא כבר לא צריך רפואה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מבקשים, פרנסה, בריאות, זרע שקיימה, ירושלים, בית המקדש, זה לכאן, לעכשיו, לעולם הזה. העולם הזה הוא מוגדר כחיי שעה. זה אחד. שתיים, תקשיב יקר. שתיים, אחד הדברים שמפליאים אותי, אני באמת חשבתי על זה, דיברתי על זה בבית הכנסת שלי, בבית בחשמן. התפללנו מנחה, וזה היה פעם ראשונה, אחרי תקופה ארוכה מאוד, שאמרו תחנון, פעם ראשונה. היה הפסקה, נכון? תשרי. ואז בשיעור אחר כך, בן מיכל הערבית, אמרתי להם שככה חשבתי והרהרתי לעצמי, אופס רגע, פתאום אני אומר תחנון, מה קרה? אמרתי להם, אתם יודעים מה הצלחנו לאסוף? מאחרי חג הסוכות ועד עכשיו? אוהו, יש על מה לבקש תחנון, נשבנו, בגדנו, גזלנו. עברנו ימים נפלאים, כל תשרי. ותראו אותו זמן קצר, מיד התחלנו והאשמנו בגדנו. יותר מזה אמרתי להם, מיד בצאת יום הכיפורים, שאדם גמר תפילת נעילה והוא נקי וטהור, ונאמר עליו, כן, חותמנו בזבר החיים, מיד אחרי זה אומר, והוא אחו מחפר עוון, לא, מה? רק עכשיו, כן, כי אנחנו לא ירושלמים. יש בנו תמיד איזה חסר, שבו אנחנו אשמנו בגדנו וכו'. בתפילות שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, אנחנו למעשה מכסים את המרווחים שבהם אנחנו אשמנו, בגדנו, גדלנו, בכינו ומה עוד. כן? לכן אנחנו מתפללים על זה, זה על עכשיו. זה לכאן והיום. כן? ואנחנו לא מצפים, אנחנו לא רוצים שאם אנחנו לבקש בקשה, אנחנו נשבור משהו בסגנון הזה. אוקיי, אני אלך איתך צעד קדימה. בסדר? התפללתי על הפרנסה. בינתיים אני אגיד ברכנו, כן? ברכנו וכולי. פרנסה, שנה טובה וכולי וכולי. ופתאום יוצא לי דף מהסידור. בקשתך נקלטה, תקבל אותה אחרי 120. אני אומר, רגע, זה טעות, לא התקבל. קבלתי עכשיו, לא. אני צריך פרנסה עכשיו, מים, חשמל, ארנונה, לא. כלומר, התפילה עצמה היא תפילה לחיי העולם הזה. בלבד. לא לחיי העולם הבא. בחיי העולם הבא אין מקדש שהבן אדם בא לשם. יש מלאכים שעובדים בבית המקדש של מעלה, לא נשמות. כלומר, כל התפילה כולה אין לה עניין לעולם הבא. היא לא שייכת לעולם הבא. לכן היא מוגדרת כחיי שעה. עכשיו זהו, אני מוגבל בזמן. לכן, בלימוד התורה, אנחנו יכולים למצוא לפי דברי רבי נחמן שתי צורות לימוד. האחת, לימוד וההבנה של מה שכתוב. טבעי או לא טבעי? נורמלי או לא נורמלי? אתה קורא, אתה רוצה להבין. זהו, הבנה, מה למדתי? כי אני רוצה לדעת, כי אני צריך להיבחן, כי עוד סיבות תתנו אתם. בסדר? כי, כן. אבל, יש עוד מעמד. אבל במעמד הזה של להבין אני משתמש באיזה כלי בגוף של האדם, באיזה כלי? כשאני רוצה להבין, באיזה כלי אני משתמש? שכל. שכל. אני משתמש בשכל האדם להבין את הדברים. זה מה שנקרא אנשים אינטלקטואלים, כאילו אנשים עם שכל גדול. הם אנשים שמבינים דברים, בסדר, יפה. אבל עדיין יש מתח. מתח פנימי בין הלומד לנלמד. ומהו המתח? אמרת את זה יפה מקודם. שלומדים פעם שנייה מגלים מה? הבנה נוספת. כלומר, עם כל ידיעת השכל של מה שאתה לומד, אתה מבין שעדיין יש מה ללמוד שם. אז קיים איזה מין סוג של וקום שאתה צריך לחדור אליו. זה צורת לימוד אחת, הצורה השכלית. אבל מה שמדבר רבי נחמן, לעשות מהתורה תפילה, מה המשמעות היא לימוד תורה כזה, תסתכלו מה כתוב, בעוד ג' בסוף, לעשות רצונך אלוהי, חפצתי, כלומר, בתוך הלימוד עצמו, מונח מנוע שמניע את האדם, לא רק בצד הלימוד, השכלי, ההבנתי של מה שהוא למד, אלא הוא קושר אותך אל המציאות העכשווית העשייתית בעולם העשייה שאנחנו חיים בו. כלומר, זה לא משהו וירטואלי. זה התורה השכלית צריכה להפוך לתורה מעשית. זה מה שמשתמשים בחסידות גם בחב"ד. אומרים שהתורה הוא מלשון הוראה. מה זה הוראה? הלכה. כך תעשה. אם כן, מובן עכשיו יותר את מה שהתחלנו בשיעור. לעשות מהתורה תפילה, ומהתפילה תורה, זה מין סוג של קשר פנימי עמוק בין שני הדברים, ולא סתירה כמו שלכאורה היה משמע מהגמרא בשבת. מעניין רבי נחמן, נכון? תמיד הוא כזה, משהו מוצלח. עכשיו עוד דבר. בלימוד השכלי, שאדם לומד תורה, לא משנה באיזה תחום, לומד תורה, שומע שיעור, קורא מאמר, ולא בעלוני שבת בזמן התפילה, אלא בבית. אז אם כן, האדם שעכשיו עבר חוויה שכלית, בהתמודדות עם טקסט תורני, טקסט רוחני, לא משנה שוב פשט רמז רסות, האדם ברגע הזה תמיד צריך להבין שזה לימוד על תנאי. מה פירוש לימוד על תנאי? נו, הסברים, מי חושב? מה פירוש לימוד על תנאי? הרי אני לומד, לא על תנאי, למדתי. אז איפה התנאי פה? אני צריך לקחת את מה שלמדתי ומה לעשות עם זה. לממש את זה. וכל מה שלא מימשתי, אז זה באוויר. זה וירטואלי. זה לא עובד. אין לו הוכחה מעשית של מה שלמדתי. אז הוא נמצא רק על זה לתנאי, אני עושה או לא עושה. לעומת זאת, ההבנה היא לא רק שהתורה משמעותה להפוך אותה לתפילה ואת התפילה לתורה, כלומר רצון יראיו יעשה, זה מצידו של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים מה? לעשות רצונך אלוהי חפצתי. כלומר, התפיסה הזו של הלימוד שעניינה להביא אותי לידי לעשיית רצון השם, מובילה אותי למחשבה כל הזמן על מגמה שאין בה תנאי, אלא מגמה של חיפוש, של תנועה, של לך לך. אל תעמוד במקום. ומה אני מחפש? את החיבור ביני לבין הקדוש ברוך הוא, כי לעשות רצונך אלוהי חפצתי. אני מתפלל כדי לעשות רצונך, ואני לומד לעשות רצונך. ואני מתפלל שעל ידי הלימוד אני אצליח למצוא את החיבור. ואני לומד כדי לדעת איך אפשר להתחבר אליך. דוגמה. מישהו היה פה פעם בספארי? יש פה מישהו היה בספארי ברמת גן? הייתם, נכון? לא ברמת גן, איפה? בערות אפריקה?
לא.
איפה? אוקיי, אבל היו פה אנשים בגני חיות וכו' וכו', נכון? אני בטוח ומשוכנע ב-100% שלא עלה בדעתכם, כן? לרגע אחד, לפתח שיחה עם הקופים שנמצאים שם. כן, לא, הם לא יכולים. כי השפה שהם מדברים, אתה לא יודע אותה. את הקולות שהם משמיעים, גם אם תנסה מאוד מאוד לחכות אותם, לא תצליח. כי יש טונים מסוימים שאתה אין לך, אין לנו אותם. כשאתה רוצה לדבר עם אדם שאינו דובר את שפתך ואתה את שפתו, קוראים לזה דו-שיח של מי? של חירשים. כי אתה לא מבין מה הוא רוצה ממך, אתה שומע קולות, הברות, אבל אתה לא מבין מילה וחצי מילה. אין פה דיבור, אין פה חיבור. אז עוברים לשפת הסימנים בידיים וזה, ואתם יודעים איך זה נראה, נכון? ואם זה יוצא קטעים, מצחיקים מאוד. כן? כי הוא מבין את זה בצורה כמו שהוא מבין, ואתה מתכוון למשהו אחר. סך הכל עשית לו סימן. למשל, אתה עומד בטרמפיאדה, ואתה מסמן נהגים שיעצרו לך, נכון? אז יש נהגים שעושים סימן ככה. מה זה הסימן הזה? אתם טועים, אתה נשאר פה ואני נוסע. ראיתם? זה, אפשר להביא את זה בשתי צורות. נכון? שעושים רק ככה, כולם אומרים, כן, זה פה, כלומר, הוא פה, הוא לא נוסע מחוץ לעיר, הוא לא מגיע לאן שאתה רוצה. אבל אפשר גם להגיד שהוא אומר לך, כן, אתה נשאר פה ואני נוסע. למה? כי זה סימן לא ברור. אפשר לדבר בסימנים, אבל זה לא ברור. לכן גם מדברים על חיבור בין תורה ותפילה, תפילה ותורה לפי רבי נחמן. מטרת השניים היא אחדות אחת. להראות לנו ולסמן לנו בשפה ברורה כיצד מתחברים לקדוש ברוך הוא. כשאתה לומד תורה ואתה הופך אותה למעשה ומתפלל שהמעשה יהיה נכון ושההבנה שלך תהיה אמיתית. כלומר, התפילה באה לסייע לתורה והתורה באה לסייע לתפילה. מספרים בחסידות שחסידים היו מתפללים לפני התפילה, על פי הגמרא בברכות. מה הם היו מתפללים לפני התפילה? כדי שהם יתפללו, שהתפילה באמת תהיה תפילה, ולא סתם דפדוף של דפים באמירה בפה. אם כן, לפי דברי רבי נחמן כאן אצלנו, עולה דבר מדהים, מתורה תפילה. אז אם כן, נסכם ונסגור את השיעור להיום. לימוד תורה, שהוא רק בצד השכל, בצד התובנה האינטלקטואלית של האדם, היא תמיד תמיד חסרה ולא שלמה. כן? יש פער גדול. כמה דקות? אפשר? אם זה אפשר טוב. אם לא, בבקשה. כלומר, המרחק הגדול הזה בין התפיסה האינטלקטואלית למציאות הוא פער כל כך גדול בגלל חוסר היכולת האנושית להסתפק בזה ולעשות עם זה מעשים. בחלל הפנוי הזה, בפער הזה בין לימוד התורה להפיכה לחיי העולם הזה, של מה שלמדנו, שמענו, קראנו, מי נכנס פנימה? מי משלים את הפאזל? התפילה. התפילה נכנסת בפער של האינטלקטואל למעשה. שם מקום התפילה לפי רבי נחמן. כלומר, מה שעלינו לעשות זה למסור את עצמנו לידי הקדוש ברוך הוא. פשוט מאוד. זה מצריך תובנה כאן, בצד האינטלקטואלי שלנו, בצד השכלי, להבין שאנחנו צריכים לסמוך עליו. יש על מה לסמוך עליו, אבל באמת. וללכת על זה. אז גם הצד הלימודי עיוני שכלי שלנו, גם אם לא הבנו, גם אם יש דברים שעדיין צריכים להבין, או שהבנו רובד מסוים בטקסט, גם אם התפללנו בצורה כזו או אחרת, התורה והתפילה ישלימו אלו את אלו. כי הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו מקודם, נותן לך את הספר המתאים, את השפה המתאימה, את הרמזים, את האמירות הברורות, שלא אליך בנקודת זמן כזו או אחרת. הוא מדבר אליך. אז אמנם היום אין נבואה, אבל הוא מדבר אליך דרך הספרים. דרך התורה. הוא מדבר אלינו דרך התפילה. וכולנו מכירים היטב את התפילות שהתפללנו מתוך התרגשות, ואני לא מדבר על רפאינו, ברכנו, פרנסנו. התרגשות ממי השיבנו, מסלח לנו. התרגשות עצומה, התלהבות פנימית. כי באמת היה בנו מתוכנו פתאום רצון, מה לעשות? ריבונו של עולם, אני סומך עליך, כן, הכל, עליך, עליך, אני איתך. הוא אמר, אז הייתי, יאללה, בוא נלך. וזה קורה גם בלימוד. זה כשאנחנו מדברים, התורה לשמה, אני לומד לשמה, זה לשמה, לשם ה, לשם השם. אני לומד באמת, כי היא לא מצווה, ואני לומד, כי היא לא מצווה. לא בשביל שום דבר. לא בשביל השכל שלי, לא בשביל התעודות שלי, לא בשביל הבחינות שלי, כלום, כי היא זה מצווה. ומצווה היא באה מהמילה בצוותא, אומר הזוהר הקדוש. מצווה זה חיבור. היא מחברת. הוא אשר אנחנו רואים, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, וחיבר בינינו על ידי זה. מילא באופן כזה אפשר להפוך את התורה לתפילה. לא רק להתפלל על קיומה של התורה, אלא התפילה היא קיום התורה, והתורה היא קיום התפילה. תורה שרק נלמדת בשכל היא תורה אחרת. תורה שבה האדם מזין חלק מסוים בתוכו. תורה שבאה מתוך הבנה שהיא היסוד של התפילות של האדם בחיי שעה. והתפילות של חיי שעה הן המזינות, יונקות את כוחה מן התורה. אז אם כן, אין פה העדפה מי מועדף על מי, או מי קודם למי, או אם יש סתירה. כי דברי רבי נחמן, זה מכלול אחד שהוא שלם, ולכן מתורה עושים תפילה. נחזור ונסכם את מה שראינו בגמרא אתמול. חצי דקה. מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה, לפי שיטת רבי נחמן, היה נראה לי כך לומר, שכשאדם מסיר את אוזנו מללמוד תורה באופן שאמרנו, שהתורה היא שפת השם שמדברת אליך עכשיו, מכוונת אליך. האדם לומד את זה רק מצד האינטלקטואל, מצד השכל, כי הוא צריך לדעת את זה לצורך מסוים נקודתי. גם התפילה שלו, בגלל שהיא חלק מן התורה, היא ניזונה ממנו, נעשית באותה דרך. התפילה נאמרת מן הפה ולחוץ. היא באה להזין צורך נקודתי מאוד מאוד רדוד שהוא על תנאי. ואם כן, אנחנו יכולים להבין מדוע ישנם אנשים לא מעטים שבאים ואומרים, אתה יודע כמה זמן התפללתי על משהו ולא קיבלתי? התשובה היא בוודאי. תראה איך אתה לומד ותראה איך אתה מתפלל ואיך אתה מתייחס לשניהם. התורה בשבילך זה מקצוע לציון, והתפילה בשבילך זה רשימת קניות. באופן הזה לא מצליחים לא בקניות ולא בלימוד. אז בואו ביחד נעשה את התורה באמת תורת השם, ואת התפילה כניזונת מן התורה הזו, ואז גם לימוד התורה שלנו וגם תפילותינו, איך אמרנו בהתחלה, תסתכלו ממש בסוף מקור א', ובפרט כשעושה מתורה תפילה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. המושג שעשועים בדברי החסידות והקבלה זה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וכשיש נחת רוח לקדוש ברוך הוא ממישהו, אתם מבינים מה זה עושה לאדם. הוא מושפע בכל הברכות שבעולם. תבורכו מפי עליון, תורה טובה, תפילה נהדרת, כל טוב.